הגענו לדף למדל עמוד ב' שש שורות מלמטה. למדנו במשנה שנשים שהוחלפו בשוגג בשעת הכניסה לחופה, אז הן צריכות להמתין שלושה חודשים לפני שהן חוזרות לבעליהן. נראה בפרק הבא שבעצם אותה תקופת המתנה של שלושה חודשים, כל אישה שנבלה לאדם אחד, כגון אלמנה, גרושה, נבלה בזנות וכדומה, צריכה להמתין כדי להתחתן שוב שלושה חודשים, להבחין בין זרע של הראשון לזרע של השני. על זה אמר שמואל, וכולן צריכות להמתין שלושה חודשים, חוץ מגיורת ומשוחרר קטנה. כלומר, חוץ מגיורת קטנה ומשוחרר, שפחה שמשוחרר קטנה, הן לא צריכות. משמע קטנה בת ישראל, שנבלה ועכשיו רוצה להתחתן שוב, צריכה להמתין שלושה חודשים, למרות שקטנה בעצם לא ראויה להתאבר. והסיבה לכך מסביר רש"י, זה שלא לא יבואו להקל גם בגדולה. אז אומרת הגמרא, איזה הקטנה, מה מדובר? כיצד יצאה הקטנה הזאת מרשות בעלה הראשון? ובמאי? אם מדובר במיון, מדובר בעצם על הקטנה שהאימא או האחים הגדולים חיתנו אותה וקטנו אותה, ועכשיו יצא במיון שלא צריכה להמתין שלושה חודשים. ואמר שמואל, זה לא הבעיה. אכן שמואל אמר שלא צריכה להמתין שלושה חודשים, אז לא, לא, זה לא מדובר. אבל פה למדנו שקטנה בת ישראל צריכה להמתין שלושה חודשים, אז לא מדובר במיון. אם מדובר בגט, שיצא עם בעלה הראשון בגט, דהיינו, האבא חיתן אותה וקטנו אותה, ועכשיו יוצאת בגט, הרי כבר שמואל אמר את זה, אמר שמואל אחד הזימא, אמר שמואל, מי הנאה בו אינה צריכה להמתין שלושה חודשים? נתן לגט צריכה להמתין שלושה חודשים. אלא כנראה שמואל מדבר בקטנה שנבלה בזנות. וכמו שאמרנו, היא רוצה להינשא שוב, ולמרות שהקטנה לא ראויה ללדת, גזרו רבנן קטנה משום גדולה. אומרת, מה, אם גוזרים קטנה משום גדולה? מה למדו במשנה? ומי גזרים קטנה משום גדולה? ואת נען אם היו קטנות, אינן ראויות ללד, מחזירו אותם מיד. למדו לגבי אנשים שהוחלפו, אם היו קטנות, שלא ראויות ללד, אז מחזירים אותם מיד. לא צריכות להמתין שלושה חודשים, הרי שלא גוזרים קטנות משום גדולות. אמר רב גדלה מרב, לא, מה שמענו במשנה מדובר על הוראת שעה הייתה. כלומר, הוראה שנאמרה לשעתה. אומרת, כלומר, מה הכוונה לשעתה? מקל דווי, כאילו הכוונה שמעשה זה קרה בפועל בימי חכמים, ולכן הם הורו איזה הוראה בזה, אלא הכוונה, אומרת, כלומר, כהוראת שעה הייתה, כמו כהוראת שעה. כלומר, אי אפשר ללמוד מהמקרה שנשים שהוחלפו למקרים אחרים. מדוע? כי חילוף לא שכיח, לא מצוי שהתחלפו נשים בשעה כניסתן לחופה, לכן דווקא במקרה הזה לא גוזרים תלה משום גדולה, אבל במקרים אחרים כן גוזרים. נוסח אחר בהוראה של שמואל, נשנה אחרי נאמרי לה, אמר שמואל, כולם צריכות להמתין שלושה חודשים, חוץ מגיורת ומשוחרר גדולה, עד רפו גדולה, חוץ מגיורת גדולה ושפחה משוחרר גדולה, שלא צריכה להמתין שלושה חודשים. משמע קטנה, בכלל לא צריכה להמתין. אבל קטנה בת ישראל לא צריכה להמתין, אינה צריכה להמתין שלושה חודשים. עומד גם במה, אם מדובר במיון, הרי שמואל כבר אמר זה, אמר שמואל, אחד הזימנה. אם מדובר בגד, עד רבה, שמואל אמר שכן צריכה להמתין. אמר שמואל, דבי, אמר שמואל, מי ענה בו, ובעלה אינה צריכה להמתין שלושה חודשים, אבל נתן לגד, כן צריכה להמתין שלושה חודשים. עומד מועל לשמואל מדבר באמת בזנות. בזנות, ועכשיו רוצה להתחתן, בזה אמרנו לא צריך להמתין שלושה חודשים. מדוע? מה שלא גזרו בקטנה משום גדולה, כי זנות בקטנה לא שכיח, ולא גוזרים על דברים לא שכיחים. אומרת הגמרא, אז למה לא גזרו באמת בגיורת גדולה ומשוחרר גדולה לכאורה דשכיח בזנות, אכן שכיח שהם עוסקים בזנות לפני הגיור והשחרור, אז לגזור, יגזרו חכם להמתין שלושה חודשים, שאפשר להבחין בין הזרע שנזרע שלא בקדושה לזרע שנזרע בקדושה, אחרי הגיור והשחרור. אלא הוא דמר כרבי יוסי דתניא, הגיורות והשבויה והשפחה שנפדו ושהתגיירו ונשתחררו, צריכות להמתין שלושה חודשים, ככה רבי יהודה עומד, ורבי יהודה ורבי יוסי מתיר להרס ונעשה מיד. ומה הייתה עמד רבי יוסי? אמר רבא, מה הייתה עמד רבי יוסי? כסבר, אישה מזנה משמשת במוח כדי שלא תתאבר. כלומר, אישה שעוסקת בזנות, מזנה, היא בעצם משתמשת במניעת הריון, משמשת במוח כדי שלא תתאבר. ולכן, מכיוון שהם בעצם דואגות שלא ייכנסו להיריון, לכן אין מה להנתין שלושה חודשים, כי לא מדובר שנכנסה להיריון. אמר לה, ביי, בשלמה גיורת, כיוון דדת לגיורת, גיורת, שלושה חודשים סמוך לגיור, היא יודעת שהולכת להתגייר. לכן באותו זמן בעצם היא דואגת לא להיכנס להיריון, משתמשת במניעת הריון. מנת רנפשי שומרת על עצמה, שלא תתאבר וכו'. כי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה, ובין זרע שנזרע שלא בקדושה. גם שבויה ושפחה נעה מאותו דבר, תשאר עם המראי ומאנטר מנפשי. הרי גם הם שומעות בעצם מאדוניהם, שהם הולכו להיפדות או להשתחרר, לכן הם יכולים לשמור עצמן ומראש להימנע מהיריון. אבל שפחה שיוצא מרשות אדוניה בצורה אחרת, בשן ועין שלה, הרי אם האדון הפיל שן, או שן עבדו, או שפחתו הקלניים, או מסמא אחת מעיניהם, הוא חייב לשחרר אותם. איך היא משכחת לה? איך יהיה מקרה שהיא שומעת על עצמה? היא לא יודעת מראש שהיא הולכת להשתחרר, אז ודאי שלא טורחת למנוע הריון. אז איך, מה הסיבה שרבי יוסי בעצם התיר במקרה הזה? אולי תומא שרבי יוסי בעצם מודה במקרים האלו, באמת שצריכה להמתין שלושה חודשים, וחיתה עם הכל דימי מילה, כלומר כל שלא היה צפוי מראש, שצריך לשמור את עצמה, אז מודה רבי יוסי, ועתניה למדנו לא כך, אנוסה ומפותה, בת ישראל פנויה, שנבלה באונוס, או ברצון מפותה, צריכה להמתין שלושה חודשים, דבר רבי יהודה, רבי יוסי מתיר לה, רצו לנסה מיד, הרי שאנוסה זה דבר שבא ממילה, כמובן לא ידע שהולך לדענס וכו', והנה היא לא יכולה להכין את עצמה לפני כן לאיבור, לא להתאבר. ולכן בהחלט, ופה רבי יוסי כתוב שלא צריכה להמתין שלושה חודשים, הרי שגם מה שקורה אישה שנבלה באופן שדבר היה ממילא, כלומר לא היה צפוי מראש, עדיין לא צריכה להמתין דעת רבי יוסי. זה למה רבי יוסי סובר שאישה מזנה מתהפכת שלא תתאבר, זה העניין. אישה שמזנה עוסקת בזנות, אחרי התשמיש היא מתהפכת שיצא הזרע מיד. ההיפוך הוא דבר קל שאין בו תורח, לכן כל אישה, אישה שנבלה בזנות עושה כן, אפילו שפחה שלא יודעת מראש שתשתחרר, כל שכן אישה, כן, כל אישה בעצם שמזנה, עוסקת בכך, ודואג שלא תתאבר בצורה כזאת. אז אם ככה, מה תם אשר רבי יהודה שצריכה להמתין שלושה חודשים? עומד מה, בעידך, חיישים שלא לא נתפחה, יפה יפה, נכון. אישה שעוסקת בזנות, מייסה לא להתאבר, ולמנוע הריון בצורה של התפחות, אבל אומר רבי יהודה, למה צריכה בכל זאת להמתין שלושה חודשים? אולי לא הייתה, לא, האישה לא נתפחה יפה יפה, ועדיין נשאר בזרע, ולכן אומר שכל אישה צריכה להמתין שלושה חודשים. עוד עמדו במשנה, ומה היו אנשים כהנות, כלומר בנות כהנים יסרו מן הכהונה. משמע לכאורה רק בנות כהנים יסרו מן הכהונה, אבל ישראליות שנשואות לכהנים לא. כהנות אין, ישראליות לא, הרי לכאורה גם ישראליות שנשואות לכהנים גם הן אסורות על בעליהן, למרות שזה היה באונס. אלא אומרת כמה הם, האם היו נשי כהנים אז נפסלו מן הכהונה. אומרת כמה נשי כהנים היא נשי ישראלים לא, מה זה שרק מנשי כהנים? ואמרה ואמרה, המילד אמרה לנו ששת ועדרינו לעיינים ממתיתין, את ההורה הבאה אמרה ששת ואירת עינינו מהמשנה, אשת ישראל שנאנסה אף על פי שמותרת לבעלה, פסולה לכהונה. כלומר, אשת ישראל למרות שמותרת לבעלה, פסולה לכהונה. אז למה דווקא אמרנו שיפסול מן הכהונה אם היו נשי כהנים? אלא חוזרים למה שאמרנו, אם היו כהנות, כלומר בנות כהונה, ואומרים כך, אמר רב, אחי כאמר, אם היו כהנות, כלומר בנות כהנים שנשואות לישראל, אז נפסלו מן אכילת התרומה דבי נשאו שבני את אביהן. כלומר, אם ימות בעלה ואין לה ילדים ממנו, אז לא חוזרת לאכול בתרומה כשאר כהנות, אם היא נאנסה, כפי שראינו במשנה. אם הדבר היה בשוגג, חולפו אנשים וכו', כפי שראינו במשנה. ובזה סיימנו פרק שלישי, הדרן הלך ארבעה אחים. בשעה טובה התחילה פרק רביעי, פה הקדמה, אישה שמת בעלה ולפנה לפני יבם, אז אסורה להתייבם עד שתמתין 90 יום מיום מיתת בעלה. חוששים שמה היא או אחד מצרותיה בעצם מעוברת בהיריון, ותלד ולד שבן קיימה, ובעצם פגע באיסור השטח. אם יש לה ילד כמובן, אסורה להתייבם, יש פה איסור השטח. אין פה מצוות ייבום. ומכיוון שאסורה בייבום בעצם נאסרת גם בחליצה, שכל יבמה שאינה עולה לייבום, אינה עולה לחליצה. אם עברו על האיסור הזה ובעצם ייבם או חלץ בתוך 90 יום והתברר שהם אינם בהיריון, אז הייבום והחליצה כשרים. מה קורה אם היבם חלץ או ייבם בתוך הזמן הזה? נתברר שבסוף האישה אכן הייתה מעוברת. אז אומרת המשנה, חולץ ליבים טוב ונמצאת מעוברת, אז וילדה, בזמן שהוולד של קיימה, כלומר שבעצם נמצא שהחליצה הייתה שלא לצורך, שהרי יש זרע לאח המת ובעצם לא נופל בכלל לייבום, אז הוא היבם מותר בקרובותיה, מותר היבם בקרובותיה של יבימתו, מותר לו להתחתן בקרובות של יבימתו, אינה כי הן נעשאות עליו רק בגלל החליצה, וכאילו היא לא חלצה, החליצה הזאת לא שווה כלום. והיא מותרת בקרובה, אותו דבר. כי אין פה שום חליצה, ולא פסולה מן הכהונה, וגם לא פסולה לנסה לכהן שוב, כי אין פה חליצה. אבל אם, אבל אם אין הוולד של קיימה, שהיה נפל, ונמצא שבאמת האח מת בלי ילדים וכו', אז הוא אסור בקרובותיה כמובן, והיא אסורה בקרוביו. הוא פסל מן הכהונה כמו כל חלוצה. הכונסת יבימתו בייבום, כל זה היה בחליצה. מה קורה אם הוא כונסת יבימתו בייבום? זה נמצאת מעוברת. הוא עבר וייבם את היבמה בתוך 90 יום, ונמצא שהייתה מעוברת, וילדה. אז בזמן שהוולד בן קיימה בעצם, אז היא בכלל לא הייתה זקוקה לייבום, והוא בעצם בא לשת אחיו שלו במקום מצווה, אז יוציא אותה ולא גט כמובן, כי יש פה איסור אשת אח, וחייבים בקורבן היבם ומה חייבים בקורבן חטאת, עשו פה חטא. אם אין הוולד של קיימה, אז יקיים, אז מותר לו לקיים אותה כאשתו, בעצם הייבום הזה חל בדיעבד. אם ילדה הוולד בן קיימה, אבל ספק בין תשעה לאח הראשון, ספק בין שבעה לאח האחרון, ילדה ילד, אבל לא ברור אם זה בעצם מהאח המת או מהאח החי, היבם, אז הדין הוא כך, יוציא אותה מספק, שם הוולד של הראשון בעצם, של האח הראשון, של האח המת, והוא לא היה חייב פה לייבם, ובעצם הוא פגע באיסור של האח שלו במקום מצווה, והוולד קשה בכל מקרה. וחייבים באשם תלוי, כלומר יוון ויבמה חייבים בקורבן אשם תלוי, שזה בעצם קורבן על ספק אם עבר עבירה בשוגג, בשזדונה קרית ושירייתה חטאת. עכשיו גמרא מביאה דיון הזה, איתמר החולץ למעוברת והפילה. רבי יוחנן אמר, אינה צריכה עוד חליצה אחרת מן האחים. ריש לקיש אמר, צריכה חליצה אחרת. כלומר, לפי רבי יוחנן, חליצה ראשונה כשרה, למרות שלכאורה לא היה בסדר שהוא חלץ, כי היא הפילה את ההיריון, ועברו על 90 יום וכו'. ריש לקיש אמר, לא, צריכה חליצה אחרת. וגם מבארת. רבי יוחנן אמר, אינה צריכה חליצה מן האחים, חליצה מעוברת, שמה חליצה? חליצה מעוברת שבסוף הפילה, היא חליצה כשרה. וביאת מעוברת, כלומר, ייבום של מעוברת שבסוף הפילה, שמה ביאה? התברר הדבר שהייתה ראויה לחליצה וייבום, כי בסוף היא פילה, ובעצם האח המת לא היה לו ולד, ולכן הייבום והחליצה היו קשרים. וריש לקיש אמר לו, צריכה חליצה מן האחים, שחליצה מעוברת לא שמה חליצה, זה לא קשרה, וביאת מעוברת לא שמה ביאה. ומאי כמי, פלגבן נחלקו מה היסוד של המחלוקת, היא בהתאם הקרא, היא בהתאם הסברה, או מהפסוק או מהסברה, היא בהתאם הסברה, רבי יוחנן סבר, אם יבוא אליהו ויאמר, אם היה בא אליהו הנביא ויאמר לנו קודם שתחלוץ, שהיה אברהם הפול עם אפלה, שהוולד הזה, שהיא מעוברת עכשיו, היא תפיל אותו, מילה בת חליצה ויבום, אם לא היינו אומרים, שאכן ראויה להיחלץ, או להתייבם, הרי סך הכל זה אומר שהאח המת, לא היה לו ילדים, אז גם השנה, אז גם עכשיו, אחרי שהתברר לנו, שאכן היא הפילה, אז תגיע עם מיטה למפרע, התברר הדבר למפרע, שאכן הייתה ראויה ליבום וחליצה, ולכן היבום והחליצה קשרים, כך סובר רבי יוחנן. ראשי לקיש אמר, לא, תגיע עם מיטה למפרע, לא אומרים שדבר כזה מתברר הדבר למפרע. כלומר, אומנם אם היה ברור בשביל את החליצה, אז נכון, גם ראשי לקיש היה מודע, אבל מכיוון שלא ברור, ורק לאחר מכן התחדש הדבר, לכן לא אומרים הובר הדבר למפרע וכו'. הולכים אחרי המציאות הנודעת באותו זמן. אם הייתם הקרא, יש אומרים שבעצם נחלקו, אפשר לומר שנחלקו היסוד המחלוק מהפסוק, רבי יוחנן סבר הוא בן אין לו, אמר רחמנה, התורה קובעת שמצוות ייבום חלה כאשר מת אחד מהאחים בן אין לו, ועדיין לו בפועל אין לו בן עכשיו, אין לו בן, כי האישה היא פילת וברה וכו'. ולכן החליצה והיבום קשרים, וריש לקיש סבר לו, הוא בן אין לו, הכוונה עיין עליו, הכוונה עיין ובדוק אם יש לו בן כלשהו, ואפילו הוא בר, ואם יש לו החליצה, הביאה, לא כלום, לא קשרים. הייתי ורבי יוחנן ריש לקיש, מקשה רבי יוחנן ריש לקיש במשנה שלנו, למדנו החולץ ליבים טוב, נמצאת מעוברת, וילדה, אז כתוב מעין הוולד של קיימה, הוא היבם אסור בקרובותיה, והיא אסורה בקרוביו, ופסלה מן הכהונה בחליצתו. אז בשביל מלידי אומר רבי יוחנן, דה מן החליצת מעוברת, שמה חליצה שאני אומר, שלחליצה מעוברת היא נחשבת חליצה טובה, משום מה היא פסלה, לכן פסל אותה מהכהונה, כי דין חלוצה, שאסור את חתן עם כהן. אל ידך דה אמרת, חליצת מעוברת לא שמה חליצה, מה היא פסלה מן הכהונה, למה האישה הזאת, בעצם לכאורה החליצה לא קשרה, למה היא פסולה לכהונה? אז אמר ריש לקיש רבי יוחנן בבית נכון, מדבר מדרבנן ולחומה באנמה, מדבר חומה בלבד, שהם הלא ידעו שהיא מעוברת, יבואו להתיר גם חלוצה לכהונה, חלוצה שהיא לא מעוברת לכהונה. לי קדם יש אומרים גרסה הפוכה, שאדרבה, הייתי וריש לקיש רבי יוחנן, נקשר ריש לקיש רבי יוחנן מהמשנה שלנו. אם אין הוולד של קיימה, הוא אסור בקרובותיה, והיא אסורה בקרובה, פסלה מן הכהונה, בשלב על ידידה מן החליצה מעוברת ולא שמה חליצה, היינו דקטן פסלה מן הכהונה, למה פסלה מן הכהונה לחומרה, ולא קטן אינה צריכה לחליצה מן האחים. לכן מובן, למה לא כתוב לא צריכה חליצה מן האחים? רק כתוב פסלה, לא פסלה מן הכהונה, כי זה חומרה. אבל לפי שיטתך ביוחנן, אין לה לדעך, אינה צריכה חליצה מן האחים מבעלי. למה כתוב שפסלה מן הכהונה היה צריך לכתוב משהו הרבה יותר גדול? היה צריך להגיד לא צריכה חליצה מן האחים, דהיינו שהחליצה היא טובה. למה לא כתוב במפורש במשנה שהחליצה היא טובה? אז אמר רבי יוחנן, טוב, זה עניין של סמנטיקה במשנה. המשנה, אינה חינמי, באמת זה נכון, שבאמת לא צריכה חליצה. איידי דתנא, אגב זה שתנא אמרה ברישא, תנא אמר ברישא לא פסלה מן הכהונה, ולא הזכיר את עניין חליצה, אז גם בסיפא, תנא נמי סיפא, פסלה מן הכהונה. אבל לא דנו בעניין חליצה, אם צריך חליצה אחרת או לא. עוד מקשים מהמשנה שלנו, איתי ורבי יוחנן ריש לקיש, כתוב מן הוולד של קיימה יקיים. בשלמה לידידי אמינא, חליצת מעוברת שמה חליצה, אני אומר שהחליצה תופסת, וביאת מעוברת שמה ביאה, משום מה חיתן, לכן כתוב יקיים אותה כאשתו. כלומר, מותר לקיים אותה כאשתו אם ירצה וכולי. לא צריך עוד פעם, כן, לא צריך לבוא עליה שוב אחר שהיא פילה, כי היא קיימה מצוות ייבום. אלא לפי שיטתך, אמרת חליצה מעוברת לא שמה חליצה, וביאת מעוברת לא שמה ביאה, יחזור ויבול ויקיים מבעלי. למה לא כתוב יחזור ויבול ויקיים? למה רק כתוב יקיים? לכאורה הוא צריך לקיים עוד פעם מצוות ייבום, כי מצוות ייבום לא חלה. ככה רבי יוחנן מקשה לריש לקיש, אומרת הגמרא, לא באמת נכון, מה הכוונה יקיים במשנה? הכוונה יחזור ויבול ויקיים. זה לא סג, כי אין שום דרך אחרת. כלומר, היא לא נפטרת מזיקה אחרי שהיא פילה, בלי שיחזור ויבום. הוא לא יכול לתת לה גט, כי אישה שזקוקה לייבום, הגט לא מועיל. הוא חייב בעצם לקיים, כלומר יחזור ויבול ויקיים, ועד רבה, איקר, מי שאומר אחרת, שכך יקשה ריש לקיש לרבי יוחנן, הייתי בריש לקיש לרבי יוחנן, אם הוולד, אם אין הוולד של קיימה יקיים, בשלמה לדי אני אומר, למה כתוב יקיים, חליצת מובד לא שמה חליצה, וביאת מובד לא שמה ביאה, היינו דקן יקיים, לכן כתוב יקיים. כלומר, הכוונה יחזור ויבול ויקיים, זה לא סגי בלווקי. כלומר, הוא חייב לקיים, כן, דרך אחרת, לא יכול להוציא אותה בגט. הוא חייב בעצם לחזור ולקיים מצוות ביאה לשם ייבום. אבל לפי שיטתך שאתה אומר שהייבום כבר נעשה, למה כתוב יקיים? לכאורה, לך רצה יוציא, רצה יקיים מבעיה, היה צריך להגיד, אם רוצה יקיים אותה כאשתו, אם לא, יכול לגרש אותה. כי הייבום כבר היה, מה הבעיה? יכול לגרש אותה בגט. אז באמת אומר רבי יוחנן הכי נמי, עדת תן הרי שמה שכתוב ברי שיוציא, חייב להוציא, אז תן למסבא יקיים, אבל באמת הוא יכול, היה גם לגרש אותה אם הוא רוצה. אבל כבר מקשה לרבי יוחנן, מיטיב כתוב מברית אחרת, הכונס דיבימתו, ומצאת מובט, הרי זו לא תנסה צרתה, שמיה ולד בן קיימה. הגמרא קודם כל מתקנת את לשון הברייתא, מה הכוונה השם יהיה ולד בן קיימה? כן, לכאורה אדרבה, כי אבי ולד בן קיימה, הוא ולד בן קיימה, אז מפטרה צרתה, הסיבה עצם זה סיבה לפתור את הצרה מזיקת ייבום, אלא הכוונה שם לא יהיה ולד בן קיימה. עכשיו הגמרא מקשה רבי יוחנן איסא, גדח ביאת מוברת שמה ביאה, אמי לא תנסה צרתה, למה לא תנסה צרתה? הרי תיפטר בביאה של חברתה. אם אתה אומר שבכל מקרה ברגע שהוא ייבם אותה תוך 90 יום, הביבום הזה בעצם חל, אז גם אם לא יהיה הוולד בן קיימה, תיפטר ביה של חברתה, הרי הוא כבר בעצם ייבם אותה, ביה של חברתה מעוברת. ביבום שנעשה, ייבום קשר, לכן ממילא בעצם החברתה, צרתה, פתורה מזיקת ייבום. ולכן הבאי בעצם מתקן ואומר, מה שרבי יוחנן התכוון זה כך. אמר הבאי בביאה, כולם לא פליגי. באמת, אם מדובר ביה של מעוברת, אז כולם מסכים שלא פטרה. הביאה לא פורטת את היבמה מזיקת ייבום, וגם רבי יוחנן מודה בכך אם מדובר על ביאה של ייבום. כי פליגי, כל מה שנחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, זה רק בחליצה של מעוברת. רבי יוחנן סבר חליצת מעוברת שמה חליצה, אבל ביאת מעוברת לא שמה ביאה, ועל זה ריש לקיש אמר לו, גם ביאת מעוברת לא שמה ביאה, וחליצה מעוברת לא שמה חליצה, כלומר נחלקו אך ורק אם החליצה תופסת או לא. אבל רב המקשה לבאי אמר לרב, מה נפשך? הרי ביאה מעוברת שמה ביאה, אם ביאה תופסת גם חליצה מעוברת שמה חליצה. אם ביאת מעוברת לא שמה ביאה, אז חליצה מעוברת נמי לא שמה חליצה. חליצה ויבום, דברים שתלויים זה וזה, די קיימן, למדנו. לכל העולה ליבום, כל העולה ליבום עולה לחליצה. וכל שאין עולה ליבום, אין עולה לחליצה. כלומר, לא ייתכן שרבי יוחנן מחלק בין חליצה לבין ייבום. אלא מה רב האחי כמה, כך צריך להסביר את הברייתא. כונס יבימתו ונמצאת מעוברת, הרי זה לא תנסה צרתה עד שתלד, מחשש שמא יהיה ולד בן קיימה, וזה הכוונה. ביאת מעוברת בוולד בן קיימה לדברי הכל לא שמה ביאה. חליצת מעוברת בוולד בן קיימה לדברי הכל לא שמה חליצה. כל הטעם להכשיר ביאה וחליצה במעוברת לפי רבי יוחנן הוא רק מחמת הצד שאולי הוולד נפל והתברר שבעצם היא בת חליצה ויבום. הצד שבסוף הוולד בן קיימה, כלומר הוא היה להגיד אז אין פה בכלל חליצה ויבום. גם רבי יוחנן מודה שאין הביאה וחליצה כלום. לכן, על כן, רק הוולד הזה הוא זה שיכול לפתור את היבמה מזיקת ייבום. והוולד אינו פותח שיצא להביא העולם. אם באמת בפועל יתברר שהוולד בן קיימה, הוולד לא פותח את היבמה מזיקתה, עד שיצא כמובן להביא העולם, עד שיוולד. לכן, כל זמן שעודה מעוברת, עדיין יש זיקה, ואין צרתה יכולה להינשא. והגמרא אומרת, יש פה ברייתא, כדעת רבא, תנא כדעת רבא, כונס יבימתו נמצאת מעוברת, הרי זו לא תנשא צרתה, שמא יהיה ולד בן קיימה, ואין ביאה וחליצה פותרת, אלא ולד פותר אותה, והוולד אין פותרת עד שיצא לאוויר העולם. עומד מה טוב, אם ככה, אדרבה, יש פה דיוק נגד ריש לקיש. טעם עד השם יהיה ולד בן קיימה הוא. כן, כל הטעם שהצרה אינה נפטרת בייבום, הוא רק מחמת החשש שמה ולד יהיה בן קיימה. לא הווה בן קיימה, ולד לא בן קיימה, מפטר צרתה, אכן נפטרת הצרה בייבום. כלומר, באמת, החליצה הועילה. החליצה, הייבום הועילו. לאם אתה ותיודד ריש לקיש, זה נגד כדעת אושר ריש לקיש. אז אמר יש להגיש לא, אני יכול להסביר ככה, רק איתני, זה מה שהברייתא אומרת. הכונס יבימתו נמצאת מעוברת, הרי זה לא תנסה צרתה עד שתלד, שמא לא יהיה ולד בן קיימה, והחליצה מעוברת לא שמה חליצה, וביאה מעוברת לא שמה ביאה, אפילו כשאין ולד בן קיימה. אם תאמר, הלך לך רוב נשים, ורוב נשים ולד מעל ילדתן, כלומר, רוב נשים יולדות ולד בן קיימה, לכן, על אף הייבום, אינו יכול לפתור, בכל זאת יש לנו לפתור אותו מחמת הוולד, על זה נאמר כן. ולד אין פותר עד שיצא לאוויר העולם. כלומר, ריש לקיש הסביר את הברייתא בצורה אחרת. מה שנאמר בסוף הברייתא, ולד אין פותר עד שיצא לאוויר העולם, לא רק המוסף על תחילת הברייתא שעוסק בוולד שאינו בן קיימה. שם אמרנו כבר, החליצה והיבום לא תופסים. אין דבר בפני עצמו, הוא בא ליישב קושיה אחרת. מדוע אנחנו לא מתירים את הצרה להינשא מחמת רוב הנשים שיולדות ולד בן קיימה? לכאורה, הולכים אחרי הרוב, רוב הנשים יולדות ולד בן קיימה, ככה אפשר לפתור את הצרה. זה אמרנו לא. לא הולכים, רוב אנשים, כן אמרנו, ולדנו פותר, עד שיצא לאוויר העולם. הגמרא ממשיכה לדון בדברי רבי יוחנן וריש לקיש, והגענו לדף למדבר עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.